אנחנו במרד אבשלום. פרק י"ח. ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס לא ישימו אלינו לב, ואם ימותו חציינו לא ישימו אלינו לב, כי עתה כמונו 10,000, ועתה טוב כי תהיה לנו מעיר לעזור. ויאמר עליהם המלך, אשר איתה בעיניכם אעשה. ויעמוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער לאבשלום, וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים, וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא 20 א'. ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב היער לאכול בעם, מאשר אכלה החרב ביום ההוא. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת שובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו ועלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. וירא איש אחד ויגד ליואב, ויאמר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ויאמר יואב לאיש המגילו, והנה ראית, ומדוע לא יקיטו שם ארצה ועליי לתת לך 10 כסף וחגורה אחת. ויאמר האיש אל יואב, ולא אנוכי שוקד על כפי 1,000 כסף, לא ישלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור, שמרו מי בנער באבשלום. או עשיתי בנפשי שקר, וכל דבר לא יכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. ויאמר יואב, לכן אוכיד לפניך, ויקח 3 שבטים בכפו, ויתקעם בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. ויסובו 10 נערים נושאי כלי יואב, ויקו את אבשלום וימיתו. ויתקע יואב בשופר, וישב העם ירדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. ויקחו את אבשלום וישליחו אותו ביער אל הפחת הגדול, ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נסו איש לאוהליו. ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר, אין לי בן, בעבור אזכיר שמי, ויקרא לה מצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. ואחימץ, טוב, אתם יודעים מה, בואו נעצור כאן. שאלות. יש לכם שאלות? הכל ברור, אפשר להמשיך. כן, למה יואב הפר את מצוות המלך? סירוב פקודה מן התנ"ך מנין? מכאן. תג מחיר, סירוב פקודה. עוד. אה? אז תקרא, זה ברור.
מה זאת אומרת
בערב היער לאכול בעם? כן, מה קורה כאן? הייתי כאן מוסיף פה שאלה על התיאור של המוות של אבשלום, יש בזה משהו קצת ציורי, רומז לאיזה, אולי איזשהם כיוונים מסוימים. טוב, תראו, הפרק הזה מבחינתנו הוא מהווה סוג של סיכום. יש כאן בעצם שני נושאים בחלק הזה של הפרק, יש כאן בעצם 3 נושאים. נושא אחד זה, נושא אחד זה התגובה של דוד לכל מה שקרה כאן, המעשים של דוד. נושא שני זה אבשלום בעצמו, ונושא שלישי זה יואב. כלומר, צורת ההתנהלות של יואב, וכל נושא הוא בעצם צריך טיפול בפני עצמו. אולי דווקא נתחיל מדוד, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, הפרק הזה, אנחנו מהווה כאן איזושהי סגירת מעגל ותיקון לנקודת הפתיחה שממנה התחילה הנפילה הגדולה בחטא דוד ואוריה החיתי. אמרנו, הנפילה אז התחילה מהעובדה שדוד לא יצא איתם למלחמה. שדוד נשאר מאחור, וכל העם הלך למלחמה ברבת בני עמון, ודוד נשאר מאחור, ומשם הוא מתחיל את כל הבעיות. כשהמלך לא נמצא עם הלוחמים בשדה הקרב, והוא עסוק בכל מיני דברים אחרים, מוצדקים יותר, מוצדקים פחות, נוצר איזשהו פער בין, בין השטח לבין, לבין הגורמים למעלה, והפער הזה לאט לאט הולך ומתרחב, והוא יכול להיראות כחטא. יכול להיות חטא וגם יכול להיראות כחטא. כאן דוד מתקן את הדבר הזה. כן, ויאמר המלך אל העם, דוד כאן בסוף שנותיו, יצא אצא גם אני עמכם, ויאמר העם לא תצא, העם אומר לו לא תצא, אז הוא לא מסתפק בפטור הזה, טוב, אמרו לי לא לצאת, אז אני עכשיו יכול לשבת בבית, אלא הוא עומד על הפתח, מלווה את הלוחמים, לוחץ להם את היד, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, כל מי שהשתתף פעם באיזשהו עניין קרבי, הנוכחות של המפקדים הבכירים בשטח, לא מאחורה בפלזמה, אלא שהם נוכחים והם מגיעים, זה דבר שנותן המון המון כוח לחיילים. שאתה לא מרגיש שאתה לבד וזה מישהו מנחית לך פקודות וזה מפקדה שאתה בכלל לא יודע איפה היא נמצאת. הרב חיים סבתו מספר בספרו תאום כוונות שכשהם עלו ממחנה יפתח דרך גשר בנות יעקב לכיוון סינדיאנה, לכיוון אפח, איפה שהסורים פרצו, אז הוא פתאום נופף להם איזה אלוף משנה לשלום, כי הוא מבקש שיעצרו ועולה לטנק. ואומר להם שלום, קוראים לי אורי, זה אורי אור, אני המח"ט החדש לכם, הוא נכנס לתפקיד לפני, חודשיים לפני המלחמה, הוא נכנס לתפקיד, חזר מאמריקה בדיוק. אני לא מכיר אתכם, אתם לא מכירים אותי, אבל בסדר, ננצח, אני מאמין בכם, סומך עליכם, יש להם טילים, סאגרים אז היו, תעשו ככה, אתה יודע? הוא עבר על כל הטנקים של החטיבה. מהטנקים, הוא עבר על כולם. ואז הרב סבתו מספר שם בספר של הכל ברשת החטיבתית התחבר לו לפנים, וזה נתן לו המון תקווה, המון כוח. והיה שלב בתוך המלחמה הזאת הקשה, שהטנק שלו נפגע, טנק המחט נפגע. הוא דיבר איתם בקשר, ופתאום הוא נקטע. ולכולם הייתה ברורה המשמעות. ואחרי 5 דקות הוא חזר עוד פעם, אומר, אני איתכם, הטנק שלי נפגע, עברתי לנגמש, היו שם הרוגים אפילו בצוות שלו, המשיך את הקרב. זה דבר מאוד משמעותי, שאתה יודע שהקודקוד מעליך, הוא איתך, הוא מכיר אותך את הפנים שלך. אז דוד מלווה את הלוחמים, הוא לא יוצא, כי באמת יש כאן סכנה מאוד מרובה לדוד עצמו, כי אנחנו יודעים שאחיתופל סימן את דוד כמטרה, ועדיין לא ברור שזה לא יהיה, אז לכן הם רוצים לשמור עליו, אבל זה לא מונע ממנו מלהיות איתם לגמרי וללוות אותם. פרשנויות. לא יודע. תראה, אני... לא משנה, קיצור. נדבר איתך אחר כך על זה.
האם זה אחורה בהתחלה? שדוד רק הולך בכלל כדי לתת שם את המלחמה בתפילת שמרן. הולך רק לתת את הצלחיתות ושעוד נער, הוא פתאום מתחיל לעודד שם את קבוצות הלוחמים.
אז יש כאן תשובה של דוד. כן, ירמי.
זה מה שנקרא לרדת לעם, ואותו דבר זה בגידול המשפחה, אבל הילדים וכו' וכו' וכו'.
נכון. הלאה. מאוד מאוד בולט כאן, אולי אני אגיע גם לדבר על אבשלום ואז נעבור לפרק היותר רחב שזה נדבר על יואב. חז"ל אומרים במסכת סוטה שהיו כמה אנשים שהתגאו בדבר מסוים שלהם ובדבר עצמו, בדבר עצמו הם נכשלו. שמשון הלך אחרי עיניו, לכן נקרו פלישתים את עיניו, ועשהאל היה קל ברגליו כאחד השדה, נפל. ואבשלום נתגאה בשערו, ולכן נתלה בשערו. מה בעצם האמירה הזאת? וגם כאן, זה מין משהו ככה מאוד ציובי, אבשלום רוכב על הפרד, נתפס בשיער, מסתבך, יש כאן, בתוך הפרק הזה, בתוך האמירה הנבואית, יש כאן בעצם שתי אמירות. אמירה אחת, המהלך של אבשלום הוא מהלך עקר. הוא מהלך עקר, אבשלום אין לו ילדים, הוא רוכב על פרד, פרד זה חיה שהיא תוצאה של כלאיים ולא יכולה להוליד בעצמה. המהלך של אבשלום, אנחנו הרי מתלבטים, האם באמת אבשלום רצה כאן לדרבן את המלוכה, להוביל את הדברים קדימה, דוד לא מספיק מתפקד והוא רוצה, אבל מה שמכוון אותו זה העם, והוא הרי בהתחלה התחיל מהמקום הזה, שהוא פגש את האנשים, אמר להם אני אעשה לכם משפט, האם הייתה כאן איזו כוונה טובה לטובת הממלכה או לא? והתיאור של מות אבשלום הוא בעצם מתאר איזשהו מהלך עקר שמסתבך בתוך עצמו. רוצה לומר, אחד מהמאפיינים של מהלכים עקרים זה שבסופו של דבר לא צריך כוח חיצוני עודף כדי להפיל אותם. הם מפילים את עצמם. המהלך הזה עצמו מסבך את עצמו ונופל. אז אבשלום, מרוב כל העם שהיה איתו, יש כאן תיאור מאוד מאוד, יש כאן סתירה פנימית מאוד חזקה בין התיאור של המרד עד כה, שאנחנו מדמיינים את אבשלום, בראש צבא לוחמים אדיר, בעצם כמעט כל עם ישראל איתו, דוד הוא כאן המיעוט, דוד הוא כאן היחסית בעמדת מגננה, לבין הצורה שעכשיו אבשלום מת, בורח לבדו על איזה פרד, מסובך בתוך עצמו, תלוי חסר אונים, בלי ילדים. הצורה שבה אדם מת גם מלמדת גם איך הוא חי, הרבה פעמים. כיוון שמותו של אדם, כמו לדתו, אלה שני אירועים שלא, לאדם אין שליטה עליהם. כן, יש אנשים שרצו לתכנן איך הם ימותו. תכננו את הלוויה, תכננו את זה, אפשר לתכנן הכל עד השנייה האחרונה של, של הנשימה. מה שקורה מאחרי הנשימה בלך זה כבר לא מסור אליך. כמו המשל על השיר הזה שביקש מילדיו שיגבירו אותו עם גרביים, מכירים את זה? כתב בצוואה. וחבר'ה קדישה לא הסכימו, אין דבר כזה, לא קוברים עם גרביים. ואחרי, ירמי בסוף. ואחרי שלא קברו אותו עם גרביים, אז פתחו איזה מכתב, אתם רואים ילדים, אפילו גרביים לא צריכתי לקחת לעולם ההוא, אז אל ת... בטח לא כסף ולא זר. אז זה... שני המאורעות האלו, איך אדם חי ואיך אדם מת, הם מאורעות מתוכננים אלוקית. התאריך שבו אדם נולד, והתאריך שבו הוא נפטר, וגם הסיטואציה. אפשר ממש להוכיח את זה במקרא, על... שהמקום שבו אדם מת וגם נקבר, זה בעצם ה... זה כאילו ההוראה המקראית על כל החיים שלו. לדוגמה, יוסף, כן? איפה יוסף מת? במצרים. איפה הוא נמצא? בארון. איפה נמצא הארון? בתוך הנילוס. מה זה בעצם בא לי, מה זה מבטא? שיוסף שבוי. הוא ממשיך להיות שבוי בבית האסורים. זה לא משנה שהוא לובש בגדים של מלך, והוא, יש לו כתר על הראש וזה. במהות הוא שבוי. מגיל 17 שהוא נמכר, הוא בעצם שבוי במצרים. חלק בתור עבד וחלק בתור משנה למלך. איך אנחנו...
כלוב של זהב.
בדיוק. עכשיו, זה כלוב של זהב אכזרי מאוד, כי בשביל ללכת ללוות את אבא שלו לקבורה, הוא צריך להתחנן לפני פרעו ולשלוח שליחים ולשקר ולהגיד, אבא שלי השביע אותי, אבא שלו לא השביע אותו. והכל כדי שפרעו אולי ייתן לו ללכת. אבל הוא שבוי שם. אז לכן בעצם זה גם הצורה שבה הוא קבור בעצם מבטאת שיוסף, ולכן הוא גם אומר פקוד יפקוד אלוהים אתכם ואל ייתם את עצמותו, אני גם כן יחד איתכם לגמרי, אתם תהיו עבדים וגם אני עבד. לדוגמה, עוד דוגמה, מות שמשון. האופן שבו שמשון מת זה בדיוק הוראה על כל החיים שלו. איך הוא מת? הוא מת לבד, הוא מת תוך כדי שהוא לוקח איתו תמות נפשי עם פלישתים, הוא מת בלי להשאיר לעצמו כלום, שום דבר. כאילו, תמות נפשי פלישתים זה בעצם אומר, אני מעצמי, אין לי שום דבר, אני מוכן, הכל נמסור למען הכלל. אלה היו חייו של שמשון, נזיר, בודד, לא הקים משפחה, כל חייו הסתובב בתוך המבואות האפלים של פלישתים, הכל בשביל להגן על עם ישראל, בלי שהעם ישראל בכלל ידע שהוא מגן בעבורם. כי הוא, עם ישראל כל כך חלשים, והמקום היחיד שכתוב בספר שופטים את המילה מושלים, זה שם. פלישתים מושלים בישראל, לא רק שהם מציקים להם, נלחמים בהם, אלא הם מושלים בהם. אז אם יזהו את הקשר בין שמשון לבין עם ישראל, אז פלישתים ינקמו בישראל, אז שמשון עוטף את כל הנקמות שלו בלבושים רומנטיים, הוא הסתכסך עם האי, הסתכסך עם ההוא, חידות, עניינים, סיפורים. בעצם שמשון זה כמו ארגון טרור של יחיד שמעסיק את פלישתים, וככה פלישתים מניחים לעם ישראל. אדם בלי שום חיים פרטיים, ככה הוא גם מת. יש לזה עוד הרבה מאוד דוגמאות על הצורה שבה אדם מת, גם לרעה, איזבל, שהייתה בעצם, במילים הכי בוטות, כלבה. כאילו... לא, הם ידעו שהוא יהודי, אבל הם לא שייכו את הנקמה שלו לעם ישראל. איזה אפקט? הם עסוקים, הכוחות הצבא עסוקים בשמשון ולא להציק לעם ישראל. הוא כל הזמן מציק להם. המשטרה היא כל הזמן רודפת אחריו. נתן אלוהינו את שמשון בידינו, נכון, אשר זה, עשה לנו ככה כל הנאום שהם עושים שם. עושים כינוס גדול, כי שמשון הציק להם, הוא נהיה בעיה אסטרטגית כבר. אז גם האופן שבו, אם אני חוזר לפרק שלנו, גם האופן שבו אבשלום מת, בעצם מראה על המהלך כולו. המהלך כולו היה מהלך עקר. הוא לא מהלך שנועד לקדם, אלא הוא מהלך שנועד לעצור. ולכן אבשלום, המהלך הזה מסתבך בתוך בינו לבין עצמו. אבשלום מסתבך עם עצמו. הוא הסתבך עם עצמו בהכרעה, אחיתופל או חושי הערכי, ואחר כך הוא הסתבך האם לצאת לקרב מול אבא שלו או לא לצאת לקרב, וזה מפיל את עצמו. זה מפיל את אבשלום, גם העם מסתבך, גם העם כאן מסובך, גם רואים כאן שאין פה שום ארגון. היער אוכל בעם, והיער אוכל שווה בשווה גם בלוחמי דוד וגם בלוחמי אבשלום. ברגע שאבשלום מת, כולם בורחים, איש לא עליו. אין פה זה משהו שאתה יכול להגיד, וואלה מרד, אבל מרד שבא לקדם פה איזה משהו. לא, לא. אבשלום מסתבך בתוך שערו, הפרד בורחת ממנו, אין לו ילדים, מהלך עקר לחלוטין, ואת הדבר הזה ניסה דוד להציל. דוד ניסה להחזיר את אבשלום אליו, להוציא אותו מהמקום של העקרות הזה, אבל ברגע הזה, בנקודה הזאת, בא לידי מיצוי המאבק וההבדלים בתפיסה בין דוד לבין יואב. תראו, עד הרגע הזה, יואב עשה כמה וכמה מעשים שהם בוודאי היו לא על דעתו של דוד, אבל איך אפשר להגיד, הייתה איזו עמימות מסוימת. בוא נאמר ככה, יואב ניצל עמימות מסוימת ואת העובדה שדוד לא היה לידו כדי לעשות מה שהוא רצה. המקרה הבולט מכולם זה הרג אבנר בנר, ש... יואב תפס את אבנר, הוא התחיל לדבר איתו, בסופו של דבר הרג אותו, והייתה לו גם טענה משפטית שהוא גואל דם של עשהאל. הכתוב אומר לא נכון, כן? כלומר, הייתה לו טענה שהוא אבנר מרגל. הכתוב אומר לא נכון, יואב לא הרג את אבנר כי הוא חשב שהוא מרגל, הוא מורד ומלכות, הוא הרג את אבנר כי הוא רצה למקום את דם עשהאל. אבל דוד גם שם היה מוגבל, הוא מנסה להספיד את אבנר, הוא מנסה להראות שזה לא יצא ממנו, כי אם שר הצבא הרג את אבנר, אז ברור שהפקודה הגיעה מעת דוד. כל פנים יואב ניצל כאן איזה עמימות, כי דוד לא אמר לו אל תהרוג את אבנר, זה ברור שזה לא היה הכיוון, אבל ודאי לא היה כאן מעבר על פקודה מפורשת. כאן זאת הפעם הראשונה שיואב עובר במפורש על דברים ברורים שנאמרו ברבים אליו, ונאמרו גם לכל ישראל. ולא רק שיואב עובר על הדבר הזה, אלא הוא ממשיך, ואני מדלג איתכם רק לרגע לפרק י' ת', אחרי שהמלך, עוד נקרא את זה בשבוע הבא בעזרת השם, אבל רק בשביל העניין, אחרי שהמלך בוכה על אבשלום, פסוק ו', ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך, הממלטים את נפשך היום ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך ונפש פילגשיך, לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך, כי הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום, כי לו אבשלום חי, וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. ואתה קומצה, מדבר על לב עבדיך, כי באדוני נשבעתי, כי אינך יוצא, אם ילין איש איתך הלילה, וראה לך זאת מכל הרע, אשר באה עליך מנעוריך עד עתה. איך קוראים לזה בעברית פשוטה? אה? זה איום במרד. איום במרד. או שאתה עכשיו יוצא, או שאני מורד בך.
אז נראה יותר כאילו, לא בעקר של איום, הוא בא אליו, אלא... אני אומר, תקבל לו עצמה, זה נראה... אני חווה אף מיוחד. זה נראה שאם עכשיו הדבר שלך, תגיד דם, ש... בסדר, שאני חושב, שאני חושב, כאילו, כל הסיפור הזה נראה
כביכול, שהוא מעדיף
באמת שכולם
ימותו, אבל שלא
יישאר חי.
תקרא את פסוק ח' עוד פעם. ואתה קומצה ודבר אל הלב עבדיך, כי באדוני נשבעתי, כי אינך יוצא אם ילין איש איתך הלילה, וראה לך זאת מכל הרע אשר באה עליך מנעוריך עד עתה. זה איום. או שאתה יוצא ולדבר אל העבדים, או שאני לוקח את כל הצבא ואני הולך. כלומר, אף אחד לא יישאר איתך. הם עוד היו מעבר הירדן. הם עוד לא חצו את הנהר. אני לוקח את הכוח, חוזר, תופס את השלטון, או שאני בעצמי אהיה מלך, אומר יואב, או שאני אמצא מישהו אחר שיהיה מלך, ואתה תשאר פה לבד. וזה יהיה לך הדבר הכי רע שהגיע אליך כל ימיך, יותר ממרד אבשלום ויותר ממה ששאול רדף אותך. זה איום. זה איום. יואב הולך כאן בכל הכוח. ולכן בפרק הזה בעצם בא לידי מיצוי הבדלי התפיסה בין דוד לבין יואב, ואולי קצת נחזור עליהם כי זה בעצם הסיכום. הסיכום הסופי יהיה בצוואת דוד לשלמה, בעצם במותו של יואב, כמו שדיברנו שבעצם המוות מראה הרבה מאוד על החיים. זה אנחנו בדיוק באים. ההבדל בין דוד לבין יואב הוא שיואב נאמן בכל תוקף לממלכה ולא למלך. בוא נאמר ככה, הציפייה האלוקית או הציפייה הנבואית אצל דוד המלך זה שהנאמנות תהיה אל דוד בעצמו. יואב נאמן לממלכה. למשפחה, לפמיליה תקראו לזה, למשפחה. יואב הרי הוא אחיין של דוד, צוריה, אמא של יואב, היא אחותו של דוד. הם כנראה, אבל היו, דוד הוא הילד הקטן, צוריה היא כנראה אחות גדולה, הם כנראה היו בני אותו גיל, פחות או יותר. אז מבחינה גילאית, הם שווים ביניהם. אין מה לדבר על גבורתו העצומה של יואב, אין מה לדבר על העוצמה שלו בתוך הלוחמים, הם, ומבחינתם הקודקוד העליון. והנאמנות של יואב נתונה בכל רגע לממלכה. יואב רואה לעיניו כל הזמן את ביטחונה וביצרונה של ממלכת בית דוד. וכל עוד דוד פועל בכיוון, אז הוא גם נאמן לדוד. אבל באותו רגע שיהיה נדמה ליואב שהמלך פועל בניגוד לאינטרסים של הממלכה, של משפחת המלוכה, יואב יצא נגדו. עכשיו, מה זאת אומרת? האם דוד יכול לפעול נגד האינטרסים של משפחת המלוכה? התשובה היא כן. דוד לכל אורך הדרך פועל נגד האינטרסים של משפחת המלוכה כדי לחבר אליו את כלל ישראל. דוד רוצה לוותר על יואב כשר צבא נאמן, משפחתי הכי קרוב, כדי להביא את אבנר, כי בזה הוא יודע שהוא ישיב אליו את שבטי בנימין. דוד, ואת כל ישראל בעצם, דוד עוזב את חברון, המקום הבטוח, המקום המשפחתי, המקום שכולם ככה זה, עוזב את חברון לאיזה nowhere, לאיזה מקום שאף אחד לא יודע מה הוא, שקוראים לו יבוס, ירושלים, איך שזה לא יהיה, מקום שלא מזוהה עם אף שבט, כי הוא רוצה במקום הזה לחבר אליו את כל ישראל. על שני הדברים האלה דוד משלם מחיר. עזבת את חברון? אין בעיה, תקבל את חברון במרד אבשלום, כמקום שממנו יוצא המרד. אתה מנסה להסיט את יואב, אז יואב אומר, רגע, אותי הוא מנסה להסיט? במקומי הוא לשים את אבנר? זה סכנה למלוכה, איך אפשר לסמוך על אבנר? אז הוא הרג את אבנר. בגלל הדבר, בגלל אותה נקודה שיואב, מה שהוא רואה לנגד עיניו זה את ביטחונה של ממלכת בית דוד, זו הסיבה שמי שהיה היזם לכל החזרה של אבשלום, זה יואב בעצמו. הרי לאבשלום יש תיק לא פשוט על הכתפיים, נכון? הוא הרג את אמנון. יש כאן איזה סכסוך משפחתי, יש פה... מה יואב רואה? יואב רואה מול העיניים שבתוך בית המלוכה יש פסיביות. דוד לא מגיב. הורגים את אונסים את תמר, דוד לא מגיב. הורגים את אמנון, דוד לא מגיב. עכשיו החולשה הזאת, א', היא ודאי תצא החוצה. התחילו לשמוע, ואז כל האויבים, אם המלך ככה לא מגיב בתוך ביתו, אז אפשר להתחיל, לחמם את החרבות. ובאמת, אז מי ימשיך את הסיפור הזה? יואב מסתכל ימינה ושמאלה, אין! עכשיו תגידו לי, אדוניה בן חגית, ואדוניה בן חגית מתנשא למור, אני אמלוך. מהפסוק הזה אתם כבר רואים, שאפשר לשמוע את האירוניה של הכתוב, מתנשא למור, אני אמלוך, מה הכוונה? אתה לא באמת מתאים. אתה מתנשא, אבל אתה לא באמת מתאים, ו... איך כתוב כאן? ואדוני הבן חגית מתנסה למור, אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים שרצים לפניו, הוא מנסה, לחכות את אבשלום, אבל זה כל כך רחוק, אנחנו נראה את זה בהמשך, הוא לא ידע בכלל לנהל מרד, הוא לא אופציה, בטח לא מול אבשלום. אז כשאב יסתכל למינה ושמאלה, זה לא שאב מת על אבשלום, זה לא שהוא עכשיו הקוסטי שלו, מה שנקרא, הוא מבין את הפער בין דוד לבין אבשלום, אבל יואב יסתכל ואומר, מי היחיד שאני רואה שמסוגל להמשיך את ממלכת בית דוד, זה בטח לא שלמה, ילד קטן, נערך, יש איזה ספק, איזה ענן מוטל על בכלל על הדרך שבה הוא הגיע לעולם. אדוניה בן חגית הוא בוודאי לא אופציה. היחיד שיש מי לדבר זה אבשלום.
אבשלום, לא נחשב גם ביוטוס ובאמי שתפלתו? כן.
מלך. כן, אצל מלך זה שונה. אצל מלך זה שונה. אצל יחיד שהוא נושא שטיפת תואר, אז בן צורר ומורה, אבל אצל מלך זה... זו הדוגמה הקלאסית. כן, זו הדוגמה הקלאסית שחזל מביאים, אבל זה לא דוגמה אחד על אחד ברמה הלכתית, כי אבשלום זה לא היה בן צורר ומורה של התורה. נכון, חזל אומרים, אפילו על הדבר הזה. אבל יואב, זה מה שהוא רואה מול העיניים. הוא רואה מול העיניים, האדם היחיד שמסוגל לקחת את הממלכה קדימה, ויש לו את הכוחות ואת הקריזמה ואת המנהיגות, זה אבשלום. ולכן הוא דוחף, הוא בעצמו, יואב, דוחף את אבשלום, מחזיר אותו חזרה לירושלים, ואחרי זה הוא, יואב, הוא זה בעצם, הוא הגורם המזמן של המפגש בין דוד לבין אבשלום. זהו, בזה מבחינתו יואב עשה את מה שהוא רוצה.
זה לא מה שגם דוד ראה על אבשלום?
לא, אני לא יודע אם דוד היה בוחר את אבשלום, אולי בגלל הסיבה שנאמרה כאן. כי אבשלום היה בן של אשת יפת תואר, וכולי, נכון, הוא היה יפה, היה קריזמטי, יכול להיות אלף אחד תפקידים, מלך כנראה שלו. אבל את יואב, מה שמעניין, זה כוחה של הממלכה, והיכולת שלו להמשיך הלאה, והוא, אבשלום כרגע זה הגורם הכי עוצמתי בתוך בית המלך. ולכן כשאבשלום מורד בדוד, בשביל יואב זה סכין בגב. יואב לוקח על הדבר הזה אחריות אישית, בעצם מי שהביא על דוד את הסכנה הגדולה ביותר בתקופת מלכותו זה יואב בעצמו. וזה שהוא דחף את אבשלום חזרה. ולכן יואב לא, הוא לא ישמע לפקודה הזאת. מבחינת יואב יש כאן סכנה, הסכנה הקיומית ביותר לממלכה, זה מרד אבשלום. יש לו אחריות אישית למה שקרה. למלך יש כל מיני שיקולים, הוא רוצה להחזיר בתשובת הבן שלו, הוא רוצה אלף ואחד דברים. את יואב לא שומע את הדברים האלו בכלל. זאת מטרה מבצעית של יואב להגיע לאבשלום ולהרוג אותו. הוא מחפש את הדבר הזה, אין ליואב שום עניין במלחמה. מיד אחרי שהוא הרג את אבשלום הוא תוקע בשופר ועוצר את המלחמה. אין לו שום עניין להביס את עם ישראל ולהראות להם שהכוח דווקא עם הזה. לא, זה לא העניין. יואב מבין בדיוק איפה העניין טמון. והוא חותר להרוג את אבשלום. בגלל הדברים האלו, בגלל שבעצם אבשלום, בזה שהוא מרד בדוד אביו, כאילו, יואב, מה שאני מבין שיואב חשב לעשות, זה להביא את אבשלום, ולאט לאט לבנות את אבשלום על יד דוד כמשנה למלך, ואז כשדוד ימות, אז אבשלום יקבל את המלוכה בצורה בשלה. ליבו של יואב נוטה אחרי אבשלום. מאיפה אנחנו יודעים את זה? זה פסוק במלכים. כתוב במלכים, וחז"ל דורשים את הפסוק הזה, זה לא כתוב כאן, רגע. בפרק ב', פסוק כ"ח, והשמוע בא עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה, ואחרי אבשלום לא נטע. וינוס יואב אל אוהל אדוני, ויחזק בקרנות המזבח. אומרים חז"ל, מה זאת אומרת? אחרי אבשלום לא נטע, שביקש לנטות ולא נטע. יואב בעצמו התלבט. דוד פסיבי, לא מתפקד, אבשלום כוח עולה, אולי אני אלך עם אבשלום. בסוף הוא החליט איזה מין תוכנית ביניים, לבנות את אבשלום, לבנות את אבשלום כיורש הבא, וחז"ל אומרים, למה הוא לא נטע אחרי אבשלום? עדיין לחלוחית של דוד קיימת. עדיין לחלוחית של דוד קיימת, אז הוא ככה הולך עם דוד. ואז, כשאבשלום מורד, יואב רואה בדבר הזה בגידה. ולכן, הוא הולך להרוג את אבשלום. כן.
יואב הורג את אבשלום כי הוא מרגיש פגיעה אישית, שהוא בעצם בנה, תכנן עליו,
וכל זה עובד
פה, או
שהוא
מרגיש
בסכנה לתגנית. גם וגם. זה גם סכנה. כן, אבל יש בזה סכנה לבית דוד, בגלל שבעצם, בוא נאמר ככה, אבשלום עשה כאן מהלך, כל מרד בתוך בית מלוכה בעצם מזמין את המרד הבא. עכשיו סביב, להבדיל בין, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, אבל סביב החתונה של בית המלוכה האנגלי, אז קצת החלטתי קצת ללמוד על בית מלוכה הזה. זה מורכב מאוד, זה בית מלוכה מסובך, הם עברו 200 פעם אחד לשני, שם מלא מלא ענפים, מלא משפחות, וזה הכל מרידות. כלומר, ברגע שפעם אחת היה מרד, אז הנחת היסוד היא שמי שעל דעתיו תתפוך, כן, מי שמרד וזה, ימרדו גם בו. אין דבר שיותר מחליש מלוכה מאשר מרד פנימי. זה בעצם אומר שאין כאן מהלך מסודר של העברת מלוכה, אין כאן אב שמעביר את זה לבנו, אין דבר ש... אם אבשלום מורד, אז גם ימרדו בו, ואז אם אבשלום מרד בדוד, אז למה שמישהו מבני בנימין לא ימרוד באבשלום? ודרך אגב, זה מה שקורה. מפני שמיד אחרי מרד אבשלום, מגיע עוד מרד. איזה? מרד שבע בן ביכרי. מאיפה המרד הזה מגיע? כבר משבטי יוסף. זה מיד פועל. אם בתוך המשפחה יש איזה מרד, זה מיד מקרין גלים נוספים, ומתחילים פה, כולם מתחילים להתעורר. אז לכן ודאי שמרד פנימי מהווה סכנה איומה על הממלכה. פעם אחת. פעם שנייה, כן? גם פגיעה אישית. בגידה, לא רק פגיעה. ככה אתה עושה ליואב שיחזיר אותך. עכשיו גם אבשלום ספר את יואב, הוא לקח את אחיתופל ועזב את יואב עם דוד. אז לכן, בגלל כל הדברים הללו, כל אחד בנפרד וכולם ביחד, יואב, למרות פקודה מפורשת ששמע, מורד, כן? עובר על דברי דוד, מה? והורג את אבשלום, והורג את אבשלום, פעם אחת, והוא לא מנסה להסתיר את זה. כלומר, אצל אבנר, זה היה, לפחות על פי הדיון שמופיע בגמרא בסנהדרין, יואב ניסה להסתיר. אבשלום, שלמה קרא ליואב, אמר לו, תגיד, למה הרגת את אבנר? הוא אמר, כי הייתי גואל אדם של הסייל, אחי. ואז שלמה אומר, איך היית גואל אדם? היית צריך, הסייל היה רודף? אז יואב אומר, סליחה, הוא לא היה רודף. אבנר היה יכול לפצוע אותו, למה הוא הרג אותו? הוא היה יכול לזרוק לו חנית ברגל, למה הוא דקר אותו בדופן החמישית? אומרת הגמרא, נזיל אבנר. צודק, על אבנר אי אפשר להרוג אותו, אי אפשר לתפוס אותך. על אבנר יצאת זכאי. לא משנה שהוא הרג את אבנר בגלל סיבות אחרות, זה לא בגלל גאולת אדם. אבל אי אפשר לתפוס אותו על הדבר הזה. שם יש איזו עמימות משפטית סביב סוגיית אבנר. כאן אין שום עמימות. כאן יואב שומע את הפקודה, הורג את אבשלום, וגם עומד מאחורי מה שהוא עשה. הוא הולך לדוד ואומר לו, נכון, הרגתי את הבן שלך, אני עומד מאחורי הדבר הזה, הוא היה סכנה למלוכה, אתה לא רואה, לא ראית כי אולי אהבה שימה את עיניך, תצא. ובאמת תצא, אנחנו נמרוד בך. האם דוד הסכים עם יואב? בוא נאמר ככה, בניגוד לרצח של אבנר, ששם דעתו של דוד ברורה, דוד מתאבל, דוד מספיד, דוד מכריח את יואב להספיד את אבנר. מכריח אותם, שם בפסוקים, להספיד, שאתם תספידו אותו. ודוד עושה כל מאמץ כדי שהעם ישראל ידע שלא הייתה מעם המלך להמית את אבנר. לגבי ההרגה של אבשלום, חוץ מהצער הגדול שיש לדוד, לא מצאנו ביקורת שדוד מעביר על יואב בהקשר הזה. כלומר, כשדוד מעביר לשלמה בנו את התיק הזה שנקרא יואב, אז הוא מציין שם כמה מעשים. הוא מציין שם את הריגת אבנר, את הריגת המסע בן יתר, אשר הרג שני אנשים טובים וצדיקים ממנו, אבל לא אומר כלום על הרג אבשלום. כי באמת אולי הייתה כאן נגיעה בדבר, אולי רחמי אב על בנו, אין מה לעשות. אולי בדבר הזה יואב צדק. לכן הסוגיה הזאת נשארה פתוחה. היא נשארה פתוחה, כלומר אי אפשר לתבוע אותה, כלומר האם באמת יואב היה כאן מורד במלכות, או שלהפך יואב כאן הציל את הממלכה מדוד שלרגע מסוים איבד את הכיוון? שאלה שנשארה פתוחה. דוד בכל מקרה במלכים לא מעלה את זה, לא אומר לשלמה, ואתה זוכר מה שהוא עשה לאבשלום? שאני אמרתי במפורש שלא יהרוג והרג אותו? יואב, במעשה של אבשלום, עומד מאחורה, בכל תוקף. המעשה הזה, המרד של אבשלום, היה יכול להיות סכנה ממשית על חייה של הממלכה, ולכן היה צריך להרוג את אבשלום. אם אבשלום לא היה מת, המרד הזה לא היה נגמר. היה המשיך לבעבע. בסדר. חייבים להזכיר את זה, השלמת התמונה. זה חשוב מאוד, אנחנו עוד נתעסק עם דמותו של יואב, זה חשוב מאוד לדעת שיואב, כמה שהוא היה איש מלחמה, וכמה שהוא היה, מעולם הוא לא סס לקרב בתוך עם ישראל. בתוך עם ישראל. פעמיים יואב עצר מלחמת אחים באמצע. פעם אחת כאן, והתקע יואב בשופר, והיה שובה עם ירדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם, וגם בקרב, בבריכה בגבעון, יואב שנייה, נמצא את זה. כן, גם בקרב בגבעון, יואב ואבישי רודפים, ואז ויקרא אבנר אל יואב, ויאמר, הנצח תאכל חרב, הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה, אבל מתי לא תאמר לעם לשוב אחרי אחיהם? אבנר אומר לי, יואב, מה, הנצח תאכל חרב? עכשיו יואב יכול להגיד, כן, אנחנו, אתה התחלת במלחמה כאן, ואני אגמור אותך. ויאמר יואב, חיי אלוהים, כי לולא דיברת, כי אז מהבוקר נעלה העם איש מאחרי אחיו, ויתקע יואב בשופר, ויעמדו כל העם, ולא ירדפו עוד אחרי ישראל, ולא יאספו עוד להילחם. פעמיים, במקום שהייתה ליואב אפשרות להכריע את הכף, וכאילו לחסל את המרד או של אבנר, את הקבוצה של אבנר, או את האלה שתמכו באבשלום, יואב לא עושה את זה. הוא לא היה כאן איזה נקמן צמד עם חס וחלילה. הוא נאמן לממלכה, וברגע שהאיום מוסר, אבנר נכנע, אבשלום עומד, במקום הוא תוקע בשופר ומפסיק את המלחמה. הזכות הזאת עומדת לו. כלומר, יואב, אנחנו נראה את זה ביותר בספר מלכים, שנגיע בעזרת השם, הוא נאמן אינסופי לממלכה, ונאמן אינסופי לעם. כתוב, ויקבר בביתו במדבר. אומרים חז"ל, מה המדבר? הפקר לכל? ככה יואב, ביתו של יואב, הפקר לעם ישראל. אין לו כלום משל עצמו, כולו הפקר. ולכן, בנקודה הזאת, יש כאן איזו דמות שעולה, סוגיה מאוד מאוד מורכבת, שלפחות דוד לא הציף אותה בספר מלכים כאיזו נקודה שלילית במעשה יואב, ואנחנו מבינים שבעצם רטרואקטיבית כנראה שדווקא יואב צדק, והניסיון להשיב את אבשלום בתשובה לא היה שווה באותו נזק שהיה לו להיגרם לממלכה. כן. בסופו של דבר
אפשר לראות שבאמת מתכוון תורך לתועלת, כמו כל שקועבלים,
ועושה
את זה עם שאול לבינתם דוד, באופן אישי, בא לבית הלוי לפני כולם.
כן.
כשדוד דיבר לפני כולם, אמר, תפנור אבשלום, לא דיבר, לא רוצה לשבור אותה בינה לפני כולם.
נכון.
אבל כשזה היה בשקט בבית, אז הוא כן הלך ואמר.
נכון מאוד. פעם אחת ופעם שנייה, הוא עומד מאחורי הדברים שלו. הוא לא אומר, תשמע, בטעות, הוא היה שם, הוא נפל, אני דרכתי עליו עם הסוס, אז הוא מת, זה לא בדיוק אני, הוא לא מסתיר את העניין. הוא אומר, אני הרגתי אותו, נכון. והוא עומד מולה, אומרים לו אסור, הוא אומר, לא נכון, מותר. זה הרקע הזה. בואו נסיים את הפרק. ואחימאץ בן צדוק אמר, ארוצנה ואבשרה את המלך כשפתו, אדוני מיד אויביו. ויאמר לו יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה. ובישרת ביום אחר, זה גם כן קשור ליואב, תכף נראה. ובישרת ביום אחר, והיום הזה לא תבשר, כי על כן בן המלך מת. ויאמר יואב לכושי, לך אגד למלך אשר היית, וישתחו כושי ליואב הירוץ. ויוסף עוד אחימאץ בן צדוק ויאמר אל יואב, ואימא ארוצנה גם אני אחרי הכושי. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני ולך אין בשורה מוצאת? ואימא ארוץ. ויאמר לו רוץ וירוץ אחימאץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי. ודוד יושב בין שני השערים, וילך הצופה אל הגג השער אל החומה, וישא את עיניו וירא, והנה איש רץ לבדו. ויקרא הצופה ויגד למלך, ויאמר המלך, אם לבדו בשורה בפי, וילך הלוך וקרב. וירא הצופה איש אחר רץ, ויקרא הצופה אל השוער, ויאמר, הנה איש רץ לבדו. ויאמר המלך, גם זה מבשר. ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון כמרוצת אחימאץ בן צדוק. ויאמר המלך, איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא. ויקרא אחימאץ ויאמר אל המלך שלום, וישתחו למלך לאפיו ארצה, ויאמר, ברוך אדוני אלוהיך, אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך. ויאמר המלך שלום לנער לאבשלום. ויאמר אחימאץ, ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדך ולידעתי מה. ויאמר המלך, סוב יתצב כה ויסוב ויעמוד. והנה הכושי בא. ויאמר הכושי, התבשר אדוני המלך כי שפתך אדוני היום מיד כל הקמים עליך. ויאמר המלך אל הכושי השלום לנער לאבשלום. ויאמר הכושי, יהיו כנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה. אם הייתי מבקש מכם לבחור מילה אחת מרכזית כאן מהפסוקים שקראנו, איזה מילה הייתם בוחרים? שורש. איך? לא שמעתי, סליחה.
צופה.
צופה, אפשרות אחת, כן. היום אומר, זה לא שורש זה. מה? כן, בשורה. בשורה, לא בשורה, מבשר, בשורה טובה יבוא, אני אבשר לו, אל תבשר לו. אני מזכיר לכם שבתחילת הספר פגשנו גם כן איזה מבשר אחד. והמבשר הזה היה שאול, שבא לבשר לאלי את הבשורות הכי נוראות שאפשר להגיד לבן אדם, שהבנים שלו מתו והמשכן נחרב וכו'. ואז שאלנו למה קוראים למבשר, הרי בדרך כלל במקרא בשורה, סתם בשורה זה דבר טוב, ושמועה זה דבר רע. שמועה זה דבר רע. אז שם אמרנו שהמבשר הוא טוב, בגלל שמבעד לכל החורבן הכללי שהתרחש שם, אתה יכול להביא לי מים? אני לא מתקיע לי מים. תודה. החורבן הכללי שהתרחש שם, וההתמוטטות הכללית, צפה ועולה דמותו של מנהיג, כשאול, שהצליח לחזור משדה המערכה, להעביר דיווח מסודר לאחור, לתת איזושהי התייצבות, חזר גם אומרים שהוא חטף את הלוחות, הארון נלקח בשבי ולא הלוחות. יש כאן איזה מישהו שהוא מנהיג, בתוך קרב בין ישראל לאומות העולם. כאן מדובר במלחמת אחים. ובמלחמת אחים יש רק מפסידים, אין מנצחים. וזה אולי אחד הכללים המשמעותיים ביותר, אני חושב שאפשר ללמוד, כל מי שבאמת תנ"ך רואה את הדבר הזה, שבמלחמת אחים, אפשר להגיד שבעצם יש שני כללים. כלל אחד, שזה מאוד מאוד קל להידרדר למלחמת אחים. מאוד קל, זה לא צריך הרבה מאמץ בכלל. מתחילים בחוסר לגיטימציה, עוברים לדמוניזציה, ואז גם אחרת יכולה להישלף. קל מאוד להגיע למקום הזה. ודבר שני, שבמלחמת אחים יש רק מפסידים, אין שום מנצח. אין מנצחים. המפסידים מפסידים והמנצחים מפסידים. אולי אחד הלקחים שאנחנו צריכים ללמוד מהספר הזה, זה כמה צריך לעשות כל מחיר כדי להימנע מהמקום הזה, מהדומה לו. יש מחאות, יש זה, יש אפגן, הכל בסדר גמור, אבל מלחמת אחים, וכבר היה לנו בהיסטוריה שלנו הציונית כמה אזורים שהיינו לא רחוקים משם. אלטלנה והסזון ועוד ועוד. מה? זה לא דומה, מפני שבארצות הברית, ארצות הברית היא מדינה של מהגרים בעצמה. אז זה ברור שבתוך מדינה של מהגרים יהיו... ולכן גם עד היום המבנה השלטוני של ארצות הברית הוא כזה, שהם לא באמת עם אחד, אלא הם כאילו, השלטון הפדרלי בעצם אומר כל מדינה היא בפני עצמה, ואנחנו מתכנסים לאיזה החלטות משותפות אצל הנשיא, נכון? שלמייסי זה לא ככה, והנשיא מחליט שם הכל, אבל ברעיון זה צורת השלטון שם, וזה לא בטעות. כי בעצם במהות הם מדינות נפרדות שמאגדות, מוגדות ביניהם באיזשהי הסכם, באיזושהי פדרציה. עם ישראל זה משהו אחר. ואנחנו רואים ש... צורך העניין, בארצות הברית אפשר להגיד שלא תיתכן גלות, כי הם... תודה. ברוך אתה, אני מהם, כמו שהכל היה נור. וחוץ מזה, עד היום, זה טראומה לאומית שם. נכון. בסדר. אז במלחמות אחים בתוך עם ישראל, אין מנצחים, יש רק מפסידים. ולכן... מה? כן.
אם מישהו מנצח, כמו שחצי אחר של העם
יפסיד. כן, נכון. אם זה אותו גוף. אם מדובר על אומה שהיא גוף אחד. ארצות הברית, יש מקום לדון האם הם גוף אחד, או שהם קבוצות שונות שהן מתארגנות יחד. כל פנים, וזה מה שבעצם אומר יואב, אין פה בשורה. היום הזה הוא לא יום של בשורה, ולא שום דבר, אין פה מה לבשר. לא רק בגלל שבן המלך מת. כן? לא רק בגלל הדבר הזה. וזה יצייר את המלך, אלא בכלל. יש לו כאן... הפסוק הזה בעצם חוזר, ואומר לו יואב, לא יש בשורה אתה היום הזה, נקודה, זה לא יום של בשורה, יום שבו הייתה מלחמת אחים. הוא בשרת ביום אחר, והיום הזה לא תבשר, למה? יש כאן גם עוד סיבה צדדית, או לא כל כך צדדית, אבל סיבה נוספת, בגלל שבן המלך מת. אז זה גם כן מראה על הרגישות ועל האכפתיות של יואב, יואב מבין היטב את המצב, אין פה שום חגיגות ניצחון ושום כלום. יש פה להפך, תחושת כובד האחריות והניסיון, עכשיו צריך... לחבר את הגשר מחדש, הגשר שהתפרק, עכשיו צריך לבנות אותו מחדש. זה ודאי לא יום למסיבות ולניצחונות. טוב, כל כך רוצים לבשר את המלך, אבל המלך כאן, ואני אולי אגיד את זה בתור משפט אחרון, זה נראה שהתנ"ך הכתוב לא מצדיק את התגובה של דוד בעקבות מות אבשלום. זאת אומרת, זה גם כן נראה עדיין חלק מהחולשה. הוא פחד. מה? לפסר לו שהיה ניצחון גם במלחמה. חוץ מזה שאבשלום מת, גם יואב ניצח במלחמה. העם, המורדים, ברחו איש למעליו. הדרך פתוחה לשוב חזרה לארמון המלוכה. זה ודאי בשורה טובה. ואת הפרט השולי הקטן הזה, שהוא באמת יחסית פרט קטן. אתם יודעים? כן. מספר... ספקטור, יפתח ספקטור, היה טייס בכיר בחיל האוויר, התפרסם בגלל מכתב הסרבנים, אבל הוא עשה עוד כמה דברים בחיים לפני. וגם אחרי, בין השאר הוא היה מפקד טייסת פנטומים ביום כיפור, טייסת הכתומים. טס אצלו בטייסת יורם פלד, שהוא היה הבן של מפקד חיל האוויר, של מלחמת יום כיפור, של בני פלד, והמטוס שלו הופל, והוא צנח, בשטח מצרים. ותוך כדי העבירו ליורם פלד פתק, הבן שלך נפל, כלום. ספינקס, לא, ספינקס לא מגיב. אז הוא מספר ספקטור, הצליחו לחלץ אותו, שלחו מסוק והצליחו לחלץ אותו. לפני שהמצרים תפסו אותו, הצליחו לחלץ אותו. אז הוא רצה לשמח אותו, הוא התקשר. אומר לו, בני, מה, הצלחנו לחלץ את יורם. אז הוא צעק עליו, מה מעניין אותי היורם הזה עכשיו? כאילו, אל תדבר איתי על זה. אז הוא אמר, כאילו, השתגע הבן אדם. אני אומר לו על הבן שלו. ואז הוא אומר, פתאום נפל לי הסימון שמבחינתו, עכשיו כולם בנים שלו. כולם בנים שלו, כל הטייסים שבאוויר ושנלחמים, כולם בנים שלו, והוא לא... עכשיו, זה בעצם המצב המצופה בזמן מלחמה. בן, כן, לא, עכשיו מישהו נמצא בראש הקודקוד, כולם, יש כזה סיפור באנגלית, כן, כולם היו בניי, באנגלית, נכון? כן, כולם היו בניי. אז בדיוק, מוכרחים להמשיך לנגן, בני פלד. אז לכן, כאן, זה נראה שהתנ"ך, בהקשר הזה, אולי אנחנו, זה לא... התגובה של דוד היא חלק עוד מהחולשה, מהחולשה ההיא, מהחולשה עוד שמקורה בחיי דוד ובת שבע, ודווקא תגובתו של יואב היא כנראה הזאת שזוכה כאן לסוג של גיבוי, לפחות באיך שהדברים, מתוארים, אבל בהחלט ניתן לומר שמהרגע הזה ואילך, מהנקודה הזאת שבה המרד מסתיים, דוד חוזר לאחוז את המושכות בידיו. הסיבוב הגדול הזה, שקרח בתוכו ירידה אחרי ירידה, משבר אחרי משבר, עד התחתית של התחתית, שבה דוד בעצם נאלץ לברוח מהארמון ודן את עצמו כאדם יחיד, הסיבוב הגדול של התשובה והתיקון, וזה אולי חלק מהדברים שצריך לדעת בתשובה, אדם שרוצה לחזור בתשובה צריך להיות גם מוכן לעשות במחירים שלה. יש מחיר לתשובה, מחיר לתשובה, דוד נושא גם במחיר הזה. נראה שהסיבוב הגדול הזה יסתיים, ומכאן אנחנו בעצם נכנסים לישורת האחרונה של ספר שמואל, ולכל התהליכים של מעבר הממלכה מדוד לבנו אחריו, שגם הם כמובן היו מורכבים ולא פשוטים, אבל בהם כבר דוד חוזר להוביל ולהניג, גם לפי מה שמתואר כאן וגם בדברי הימים. בעזרת השם נראה את הדברים בשבוע הבא. השם ברך אתכם בכל הברכות. זכו ועמצו.